בזמן שעבדתם, פרק מיוחד, כאן מסן חוזה סלש סן פרנסיסקו, שלום דני פלד.
שלום דרור, איזה קטע, אה? פתאום להיפגש פה באמצע הטרפת הזאת פה.
הרבה טרפות.
וואו.
בו זמנית.
כן.
אני הגעתי לכאן לכנס של NVIDIA שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כנס של GTC, NVIDIA משיקה את הדור הבא שלה, ואולי שלנו, כן. של האנושות.
נכון.
אתה
אני,
באת?
אני הגעתי לכנס שנקרא GDC, כנס הגיימינג הגדול בעולם. והוא קורה באותו זמן,
לא רק 50 דקות נסיעה.
ולא רק הם מתחרים, הרי בסוף אנשים צריכים להחליט, יש הרי גיימרים שגם מעניין אותם AI, obviously, נכון? אפילו השמות, זה נשמע אותו דבר, כאילו GTC ו-GDC, לאיפה אתה? תגיד עוד פעם?
תגיד עוד פעם.
כן, זה אנחנו פה, אבל אין מה להגיד, הכנס הזה שהוא, הוא לא כנס, אתה יודע, זה שאנחנו קוראים לזה כנס, זה רק מראה לך...
איך נקרא לזה?
אירוע חברה.
אירוע חברה זה בקטן שלו.
בסדר, אבל זה אירוע של NVIDIA.
בגדול שלו זה וודסטוק.
כן, לא, בדיוק. שמציגה את המרקולטה כל שנה. קצת כמו אירוע המפתחים של אפל.
נכון. צריך להגיד, אנחנו חיפשנו כאן נקודה שקטה בשביל לשדר את השידור הזה, לצלם את ה...
אין דבר כזה.
אבל אין נקודה שקטה. הכל כאן מלא אנשים, מלא טכנולוגיות, מאות חברות, כולל לא מעט ישראליות.
נכון, וזה נקרא ממש וודסטוק של ה-AI, הדבר הזה. מלא היפים פה מסתובבים עם... סתם, אין פה היפי אחד. דרך אגב, אתה צריך לבוא לכנס של הגיימינג.
שם היפים.
וואו, אתה לא מבין איזה אנשים כאילו...
אבל אני רוצה להגיד לך, יש פה רוקסטאר אחד שקוראים לו ג'נסן הואנג, וג'נסן הואנג הציג כאן בכנס את הדור הבא, עם המעיל אור הידוע שלו, ועם השרמנטיות, ועם הביטחון, ועם הבדיחות, ועם כל הקטע. ואגב, גם לא מעט פרו-ישראליות, שהוצאנו ממנו אחר כך.
כן? על הבמה או שרק אחרי זה שאתה דיברת איתו?
רק אחר כך שדיברנו אותו בשאלות ותשובות, שאלנו שאלות, וקיבלנו תשובות שהיה ברור כמה ישראל חשובה לו. אבל לפני הכל, על מה כל הסיפור? הוא משיק כאן את הבלקוול, שזה המעבד שאתם רואים עכשיו. בלקוול הוא בעצם המעבד הבא של NVIDIA, שמיועד לפני הכל לבינה מלאכותית, לייצור של טקסטים, תמונות, וכל מה שבינה מלאכותית יודעת לייצר, הוא הרבה 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 יותר מוצלח. ככה תמיד אומרים, אני זוכר את זה מאינטל, הרבה יותר מוצלח ממה שלנו קודם.
וגם הרבה יותר יעיל מבחינת צריכת אנרגיה.
נכון, אז הנה כמה מספרים שהם נתנו, הקודם זה ההופר, ובלקוול, כדי לאמן את GPT, צריך 8,000 מעבדי הופר, שיעבדו 3 חודשים בלי הפסקה. עם 2,000 מעבדי בלקוול, שזה רבע, אתה עושה את אותה עבודה ברבע חשמל. כלומר, רבע מעבדים ורבע חשמל באותו זמן, ויש לך מודל מאומן. ועוד דרך להסתכל על זה, הם הראו ממש כזה, אתה יודע, מלא מלא מעבדים, מלא רקס, בארון אחד שנראה כמו ארון בגדים מהבית שלך, אבל אחד כזה, ארון, יודע להריץ מודל של טריליון פרמטרים, שעוד אין לנו כזה בעצם.
אולי מודל של חישוב האקלים של כדור הארץ, נגיד?
אחת הדוגמאות שהם הראו, רגע, זה נורא, לפני הציניות, נורא יפה, יש הרבה שימושים במודל כל כך גדול, ולמשל מציג הואנג מהבמה, אנחנו נוכל לחשב את כל האקלים ולחזות את מזג האוויר של כדור הארץ.
כן,
מדהים,
הם
לא?
כאילו תכננו כפיל, בכלל כל, אתה תספר על זה קצת אחרי זה, על כל העניין הזה של כפיל דיגיטלי, דיג'יטל טווין.
נכון.
ובו הם יגידו איפה יהיה, בגלל שמזג האוויר לאחרונה מאוד משתגע, זה, ממש, זה מפתיע, אתה יודע, אתה כאילו נמצא פה ואתה אומר, איך זה יכול להיות כמזג האוויר ממש משתגע בתקופה האחרונה, אולי, אולי, אולי לצריכת המעבדים שאנווידיה מייצרת, יש קשר
מה
עקיף.
אתה טוען? מה אתה טוען?
אני טוען שהם הורסים את כדור הארץ, אתה יודע, זה קצת מצחיק, כי כאילו על הבמה הוא עומד ומספר איך הוא הולך לחזות את המזג האוויר ולשפר את הדבר הזה, באמצעות מעבד שמחמם את הטמפרטורה על פני כדור הארץ, זה כאילו...
בקיצור, המסר שלנו לאנווידיה כאילו, זה, בוא, תחשבו
זה, את זה. הציניות התאבדה, כאילו,
לכו תחשבו את ההשפט
שלכם. והקהל עומד, ראיתי את הווידאו של זה, הקהל שואג מהתרגשות, כאילו...
תשמע, זה כן היה 2.5 של שואו, אגב, עם אומנות וויז'ואל ונצנצים ואור, מה שאתה רוצה.
כן. בוא נדבר באמת אולי על הדבר הכי מעניין שלדעתי הוצג פה. ואתה יודע, אני חושב שבעצם ג'נסן הואנג הוא יותר מהכל גולש גלים.
לפני רוקסטאר.
לפני רוקסטאר, לפני הכל הוא גולש גלים. הוא כל פעם מזהה את הגל הבא. הוא כבר ככה חותר עם הידיים, עושה את הזה, מגיע למקום, והראשון לעלות על הגל זה הוא. ופה הוא הציג את המהפכה הבאה המשמעותית שלו, וזה בעצם איזושהי מין מערכת שתדע להנגיש את עולם הרובוטיקה בצורה הרבה יותר פשוטה למפתחים. זה בגדול כאילו הפתרון. הוא גם ישים את הצ'יפסט שלו בתוך הרובוטים, וזה ידבר יותר טוב עם כל המעבדים של ה-AI, שראינו את OpenAI מטמיעה את שלה בתוך רובוט ויז'ן כאילו בשבוע שעבר. אז הוא אומר, אתה תוכל לעבור מרובוט לרובוט, הכל תעשה באמצעותי. עכשיו, למה הוא כזה גאון? כי הוא באמת רואה, אני חושב, חצי שנה, שנה, שנתיים, לפני כל המנכ״לים האחרים בשוק, לאן השוק הזה הולך, לפעמים 5 שנים ו-10 שנים, הוא באמת איש עם חזון מדהים, והוא אומר, אני אגיע לשם ראשון, ואז הוא כאילו מסתכל על כולם, עכשיו באים, אני כבר, היה איש שלי בתוך כל הרובוטים, אתה מבין? אז קודם
כל, אתה צודק, הרבה אנשים מסתכלים עכשיו על NVIDIA בהפתעה, איך הם הגיעו מחברה שיצרה כרטיסי מסך פתאום ב-AI, אבל הוא רואה את זה באמת 10 שנים, מ-2014 הוא מדבר על זה.
כן.
ושאלית, אני חייב לדעות, עד עכשיו לא ממש הבנתי למה מייצרים רובוטים דווקא כמו אדם. זאת הצורה הכי טובה להכין משהו, נכון? זה הטבע נתן לנו מאילוצים אבולוציוניים. אתה עושה רובוט, תעשה אותך שאתה רוצה. למה דווקא שתי ידיים, שתי רגליים וראש?
כי הכלב נורא מפחיד.
ראינו אותו כאן בתערוכה.
כן, איזה פחד. אתה אומר כלב, אתה מדמיין לעצמך איזה מין...
קטן
וסלאפי. לברדור, חמודי.
הוא שרירי ומלחיץ.
כן, הוא גדול.
אבל אני רוצה להגיד לך, הבנתי בזכותו למה דמות אדם זה הצורה הנכונה. אחד, כי יש לנו המון דאטה על איך אנשים מתנהגים, אתה יכול לאמן את הרובוטים לפי זה. ושתיים, כי כל המוצרים לכל סביבות העבודה מתאימות לבני אדם. אז אם אתה רוצה, נגיד, ברמן רובוט, ברור שאתה יכול להחליף את כל הבר שיראה אחרת לגמרי והרבה יותר יעיל, אבל כל הברים כבר קיימים. הרבה יותר קל להכניס רובוט שיהיה ברמן בגודל של בן אדם, וככה תחפיל לכל מקומות העבודה או כל התפקידים האחרים.
נכון, אבל יכול אולי להיות לו גלגלים, למשל.
לא,
אני אומר, על אותו משקל. זה לא זאת הסיבה. הסיבה היא שיש לנו אמפתיה, אנחנו רואים משהו שהוא מתנהג כמו רובוט והוא חמוד, ואתה יודע, היה כל מיני סרטים של מישהו שנוגע באף של הרובוט, והרובוט כזה ככה עושה פרצוף וזה. זה קצת מעניש אותם, ואז זה פחות מלחיץ אותנו כבני אדם.
זה, אגב, בעיניי נורא נכון לפיגור 1, הרובוט הזה עם הכל הנונשלנטי, שכזה חושב ומדבר הכי רוגע בו.
הוא ג'יימס בונד.
שמע, יש כאן בתערוכה מלא רובוטים בפנים, ו-NVIDIA היא הבפנים שלהם, כמו שאתה אומר, היא הפלטפורמה שעליה חברות אחרות מפתחות. היא רק מגישה עליהם את הפלטפורמה, אתם תפתחו. אותו דבר קורה גם במכוניות. היא זאת שמאפשרת לבדוק מכוניות בכל מיני תנאים ואת המוח של המכונית, אבל אתם יצרים את המכונית.
כן.
היא גם עושה ציוד רפואי, אתם עושים ציוד רפואי, אנחנו ניתן לכם את הפלטפורמה.
כן.
בקיצור, היא יודעת בדיוק איפה שרשרת הערך שלה נמצאת. מהחומרה, דרך התוכנה, דרך הפלטפורמה למפתחים, דרך החיבור לבינה מלאכותית,
כן,
אבל אתם תייצרו.
כן, הדמות הזאת זה דמות של מרוול, אתה יודע, ויש לה שיתוף פעולה גדול מאוד עם דיסני, וגם עלה וולי שם על הבמה,
כן,
זה היה יפה
זה
מאוד.
זה היה רגע מאוד יפה.
אני אומר פעם, הוא יודע לתת את השואו, הפרויקט הזה שנקרא גרוט, לדעתי, מתוך כל התערוכה.
זה הפלטפורמה שעליה מפתחים את הרובוטים.
הדבר הכי מעניין, והייתה לך עוד תובנה מאוד יפה, ואני אתן לך להגיד אותה.
שברגע שהוא עושה את כל הדרך, חומרה, תוכנה ופלטפורמות, אבל הוא לא עושה את זה בשבילך, אתה תלך עם הכלים שלי למצוא את הזהב שלך, אז הוא בעצם כמו מיצרני היתי חפירה בהלל הזהב. אתם תחרו צורך הזהב, אבל מי שבאמת מרוויח כאן זה מי שמייצר את התי החפירה.
או את הג'ינס.
או את הג'ינס.
לוי שלנו.
בדיוק.
כן. וגם יש כאן הרבה מאוד חברות ישראליות,
mm-hmm.
כולל דרך אגב, יש כאן שתי חברות מהפורטפוליו שלנו, כן. הפרטי, פרייבט קולקשן, מי ישמע. אבל...
תפתח פארון. קוראים לזה אינספשן, זו תוכנית היצע של NVIDIA, יש פה 900 חברות ולא מעט ישראליות, איזה 26, רק כאן בתערוכה.
נכון.
לא מעט עברית.
כן, ולא רק זה, גם לוחצים ידיים לאחת החברות, כאילו של ברכות על הרכישה העתידית.
Oh, yeah.
כי יש חרושת שמועות שרן AI,
ישראלית.
חברה ישראלית הולכת להירכש בכמה מאות מיליוני דולרים, אז אסור כמובן לאף אחד להגיד כלום, ואף אחד מהצדדים לא מספר האם זה באמת קורה או לא קורה. זה מאוד חשוב שהאקוסיסטם הזה ילך ויסגשג בישראל. אנחנו מאחור, אני כל הזמן אומר את זה, אנחנו מאחור. אם תרחש חברה ישראלית, זה אומר שאנווידיה תשקיע עוד משאבים פה בישראל, כי המרכז פיתוח יהיה פה בישראל, והאנשים והעובדים הם פה בישראל, וזה יצמיח עוד דור של פאונדרים חדשים שיצאו מהחברות האלה, ואנחנו ככה נגיע לעוד מקומות.
אז אני חייב להגיד לך, בתשובה למה ששאלתי אותו, הוא אמר, אנחנו מעסיקים 3,300 איש, והם כל כך חשובים לנו מה שמייצרים בישראל. כל המעבדים האלה, התקשורת הסופר מהירה שמאפשרת
מלנוקס.
כל החשובים האלה, זה מלנוקס שנרכשה תמורת 6.9 מיליארד דולר, ועברה על עובדיה לתוך OpenAI, וזה סופר חשוב. הבדיחה שהולכת בקרב ההנהלה של NVIDIA/מלנוקס לשעבר זה ככה, כמה זה 93 ועוד 7?
מה זאת אומרת?
93 ועוד 7 זה 2.2 מיליארד. כי כשאנווידיה רכשה את מלנוקס ב-7 מיליארד דולר, היא בעצמה הייתה שווה 93. 93 ועוד 7, ועוד כמה שנים אחרי זה, זה NVIDIA שווה 2.2 מיליארד.
כן, עשו איזה חישוב שהם באופן עקיף תרמו, נדמה לי, סדר גודל של 100 ומשהו מיליארד דולר לשווי של...
13%?
כן, במכפילים או משהו כזה, עשו איזה מין חשבון שכזה. אבל המהפכה הכי גדולה דווקא לא קורית פה
ב... בטח שכאן.
באולם כנסים הדי מרשים הזה, האמת לך, יש לומר, בסן חוזה, אלא במקום אחר, נראה לי בסן פרנסיסקו עצמה, אני לא בטוח. וזה סטארט-אפ חדש שנקרא, תכף אני אגיד השם של החברה, אבל המוצר נקרא DevinAI. ומה זה DevinAI? נקרא לזה הבוט הראשון, האג'נט הראשון, אני לא יודע אחרי זה תתרגם את זה לעברית את מה שאני אומר, שיודע לתכנת לפחות טוב כמו בני האדם.
עכשיו רגע, צריך להגיד, עד היום כבר יש, נכון? כולם אומרים שגיט-אפ קופיילוט, כלומר כבר יש בינה מלאכותית שאתה כותב לפרומט מה אתה רוצה, ומייצרת לך תוכנה די בסדר שצריכה עוד עבודה, אבל זה התחלה יפה.
שמעתי הגדרה מאוד יפה, ספציפית על דווין הזה, זה שכל מה שהיה עד עכשיו זה היה קופיילוט. זאת אומרת, תסביר לי איפה אני צריך כאילו ללכת ימינה, לנסוע ימינה, לשמאל, אתה תהיה במפה ואני אהיה עם ההגה. כשהגיע דווין, הוא לקח את ההגה.
וואלה.
אתה עם המפה, ואולי גם עוד שנייה לא צריך אותך עם המפה, כי אתה שם מבלבל אותו.
אתה הקופיילוט.
אתה הקופיילוט של דווין.
זה כזה סקוץ' אובר.
כן, בדיוק. תזוז, ואתה יכול לראות בהשוואה, GPT זה שם הרחק, 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 אני לא כך פה באוריינטציה, אבל נראה לי פה, הרחק, הרחק מאחור מבחינת היכולת כתיבת קוד שלו, הכי קרוב אליו עד היום זה קלוד, והוא מביס את קלוד כאילו בפער עצום, והיום כבר באפוורק נמצא לו דווין הזה, והוא יכול לקחת ממפתחים אמיתיים, משימות אמיתיות ולעשות אותם. עכשיו, לא רק שהוא עושה אותם, וזה סיפור באמת, שאתה שומע אותו, והוא באמת מפוצץ את הראש, אין לי מילה אחרת להגדיר אותו, הייתה איזו משימה, שאותו דווין לא הצליח לבצע, משימת תכנות.
אוקיי.
הוא נכנס לסלק של החברה.
הוואטסאפ הפנימי של החברה.
ושאל את אחד המפתחים, אחי,
תן לי איזה טיפ.
נתקעתי פה באיזה משהו קטן,
בסלק,
איך פותרים את הדבר הזה? אתם בני אדם, הוא נתן לו פתרון, והתוכנה כאילו מושלמת. עכשיו, מה שמדהים זה שזה פעם ראשונה שאנחנו באמת מתקרבים ל-AGI, נדבר על זה בסוף, לחברה קוראים קוגנישן, ומי שמשקיע בה זה פיטר טיל המפורסם. בסוף זה, אתה רואה, זה כזה מעגל.
גם הוא גולש גלים.
זה מעגל קטן של אנשים, וחברו הטוב שהקים את פייפל בזמנו. היה לו שבוע מאוד זוהר.
אנשים חושבים שהוא משלם לנו, אתה יודע, בשביל להיכנס לכל מצגת. אילון מאסק.
הוא פשוט לא מפסיק לייצר חדשות בקצב כאילו שאנחנו לא עומדים בו.
כן.
הוא שחרר את המודל ה-AI שלו לרשת, זה מודל ענק עם 340 מיליארד פרמטרים. 340 מיליארד פרמטרים, להשוות את זה לשני המודלים האחרים הקיימים. אז יש לנו את מיסטרל עם 12 מיליארד, ואת למה של פייסבוק עם 70 מיליארד. מודל הרבה הרבה יותר גדול, וכולם עכשיו יכולים לקחת אותו, להוריד אותו ולעשות אותו מה שהם רוצים.
צריך להגיד, ההשוואה הזאת היא השוואה בין מודלי בינה מלאכותית בקוד פתוח, שהם ענקיים, איכותיים, וכל אחד יכול להשתמש בהם חופשי ולשנות אותם חופשי.
נכון, שזה די
מלחיץ.
די מלחיץ.
זה מדהים ומלחיץ.
נכון, כי אתה
גם נסרה לה יכול.
בדיוק. לא רציתי לתת רעיונות, כי הוא צופה בעדיקות בתוכנית שלנו, אבל לא, הוא צופה בעדיקות בשידורים הישראלים, וזה בטוח יגיע לכל מיני שחקנים רעים, כמו שאומרים באנגלית. אין פה בכלל שאלה. והדבר הזה הוא בסך הכל תוצאה של קרב מאוד ממושך שהוא מנהל נגד סאם אלטמן, והטענה שלו בעצם זה שחברת OpenAI לא עומדת בהבטחתה להיות open. היא בכלל לא open, המודל שלה סגור.
כלומר, היא התחילה כ-open, והטכנולוגית הייתה לא open מההתחלה.
נכון.
ועכשיו גם מסחרית היא כבר לא מה שהיא הייתה, דיברנו על זה.
נכון. הציבור דרך אגב, באופן מפתיע, כל קהילת הטק, בצד של אילון מאסק. נכון מפתיע?
כי מה?
כי כאילו זה נשמע
להכניס ל-OpenAI שהיא חזקה מדי, או שבאמת כולם הלכו שבי אחר החזון האוהב אדם היפה הזה.
שהתפוצץ אליהם בפנים. מצד אחד, באמת קוראים לחברה OpenAI, אי אפשר להתווכח עם זה.
כן,
אבל מצד שני, בבית משפט, הערכות של המשפטנים זה שאין לו סיכוי.
לאילון מאסק.
לאילון מאסק.
מהרבה סיבות. הוא גם מצאו כבר הסכמים שהוא חתום עליהם, נכון? מכתבים שהוא כתב, שברור שהוא מבין לאן זה לא הולך.
וטים קוק עם גלימה שחורה ומפחידה, ואומר, איפה אני בכל הדבר הזה? אני צריך לצאת עם האייפון 16. והבטחנו לכולם, סירי חכמה, אי אפשר עם הסירי הטיפשה הזאת יותר, נכון?
אבל אתה זוכר שהתלהב, מתי זה יצא? לפני 8-9 שנים?
כן.
זה היה מלהיב אז, ואפילו זה היה בעברית, צולע לגמרי, אבל אמרנו, וואו, זה מדהים. היום זה כבר לא שמיש מרוב שזה טיפשי.
נכון.
אתה לא משתמש בזה יותר.
אני לא רוצה להעליב אותה, אתה יודע, זה לא נעים לי כאילו לדבר שרה על סירי, אבל זה כנראה מודל, זה לא מודל, אגב, זה פשוט טבלעתי, זה מאוד מאוד מיושן, ו העולם מצפה כבר לקפיצת מדרגה הזאת שסירי תעשה, כי היא מותקנת בטלפונים של 50% מהאמריקאים. אז קוראים שני דברים. דבר שלהם, קנו חברה קנדית בשם דרווין AI. לא בטוח שזה לסירי, כי מה שהיא עושה זה אופטימיזציה לתהליכי ייצור. אז אולי זה רק יעזור לייצר את האייפון בצורה יותר טובה, לא בטוח שזה למטרה הזאת. הם גם שחררו, וגם כן בקוד פתוח, מודל משל עצמם, שהוא מודל שפה, שהוא מודל מאוד יעיל וקטן, וכולם אומרים, אוקיי, אז אולי זה יהיה הבסיס בעצם לאייפון הבא, ואז פתאום הגיע משום מקום הידיעה הכל כך מוזרה, מוזרה, שהם בשיחות עם גוגל להטמיע את מודל ג'מיני, או ג'מיני, כמו שאתה אוהב לקרוא לו, באיסט קורס וווסט קורס, אתה יודע, זה...
אירופה וה...
בדיוק.
אז זה לא נורא מוזר שאפל וגוגל, היריבות, היריבות, הולכות לשתף פעולה על אותו מודל בינה מלאכותית שהוא אפילו לא משהו. כלומר, התוצרים שלו עוד קצת מוזרים.
איך הולך המשפט הזה? האויב של האויב שלך הוא האויב שלי או החבר שלך, משהו כזה?
כלומר, הם מסתכלים...
הם שניהם מתאחדים ממש נגד הברית המאוד חזקה ומאיימת של מייקרוסופט ואופן AI.
חירוק שיניים, אחד לשני, אפל ממש, וגוגל, כאילו... אני שונא אותך, אבל אני שונא את אופן AI
כן,
יותר.
כן, זה כאילו ברור לכל האנליסטים, זה מצחיק, כי באידיוט הם אומרים, עד שאפל תוציא מודל משל עצמה. זה רכב חלופי כזה, נכון?
כן, אני איתך עד שאני אמצא מישהו יותר טובה.
בדיוק, לא, זה כאילו...
אנחנו יוצאים בינתיים.
נכון, הרכב שלי במוסך, תביאי אוטו.
אני לא אתחתן איתך, אבל בינתיים זה נחמד.
כן, זה מין משהו כזה, ומניית גוגל, שזה מניית, אתה יודע, זה חברה של מעל טריליון דולר, קופצת ב-7%.
כי מה? כי פתאום אפל נותן את תו תקן למודל הזה שעד עכשיו היה
חשוד? למודל הגרוע של ג'מיני, מה שמדליק את האנליסטים, ושבעצם יהיה הרבה מאוד זכויות שימוש שאפל תעביר לגוגל, וזה יכול להגדיל לה בצורה משמעותית את ההכנסות.
אוקיי, אני שואל איפה רשויות התחרות, אמונה על התחרות, איפה לינה כאן?
אבל כולם רצים אחרי OpenAI ואחרי מייקרוסופט. מניית אפל הולכת ויורדת, מניית גוגל הולכת ועולה, עברה אותה כבר מזמן בשווי. מי אמר לך שזה יקרה בנובמבר?
לא זוכר, לא מכיר אף אחד.
אבל הספוטלייט של הספוטלייט של הספוטלייט של השבוע הזה, זה סטארט-אפ קטן מאוד, שנקרא גם גרוק, כמו אותו מודל של אילון מאסק.
רגע, כמה גרוקים יש?
שניים, כרגע, לפחות שאני מכיר. וגרוק,
איזה מהם?
הסטארט-אפ.
כן.
מייצר קליפסט יהודי שמטריף פה את כולם. אוקיי. הם אומרים, אנחנו, כל הרעיון הזה של להשתמש במעבד גרפי שבכלל נועד למשחקים, למודלים של שפה, זה לא הגיוני. אפשר לבנות מודל הרבה יותר יעיל, שנקרא, הם המציאו מילה חדשה, שהיא לא באמת מילה חדשה, אבל הם כאילו מנכסים אותה לעצמם, שנקראת LPU, בניגוד ל-GPU של NVIDIA, שאנחנו פה עכשיו חוגגים את זה, אבל...
GPU זה Graphic
Processing Unit, וה-LPU זה Language Processing Unit, זאת אומרת, זה Layer בשפה המקורית, הם לוקחים את ה-L לעצמם, אומרים Language, למה? כי זה הרי מודלים של שפה, ואומרים, בוא נבנה מודל יהודי שהוא מודל של שפה, והתוצאות שהם מראים ביכולת שלהם, גם מבחינת מהירות וגם מבחינת חיסכון, גם של להכניס את האינפוטים וגם להוציא מבחינת אנרגיה, זה לאין ארוך יותר מדהים מכל מודל אחר. עכשיו, הראיתי לך את המודל.
את הדמו.
לא מדהים?
שאלנו שאלה, והוא פשוט ירה את התשובה.
לפני שעשיתי אנטר.
גם גוגל לא עונה במהירות כזאת.
זה משהו לא נורמלי.
מה שאתה רוצה, פק, 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 יודע, יודע, יודע.
ושאלה קשה שאלת.
כן. זה כמו הילדה מעצבן את זה בכיתה? אני יודע, אני יודע, אני יודע.
שמרים את היד לפני שהמורה, אז ככה המודל הזה. וזה שם בסכנה גדולה בכלל את העניין הזה של NVIDIA, אמרו לנו פה שהם מתעלמים מזה.
כן. זה גרוק ב-K, הסטארט-אפ.
כן.
ויש כמובן את גרוק ב-Q, שזה מודל השפה של אילון מאסק, של X,
נכון.
של טוויטר.
עכשיו, okay. סתם אנקדוטה על הדבר הזה. שמעת מהפודקאסט All In, פיטר שני מנהלים בקרן שלו, כי הוא היה אחד המשקיעים הראשונים בגרוק הקליפסט, והסיבה שהוא פיטר אותם, זה כי הם הציעו להיכנס למשקיעים חיצוניים שאינם שותפים בקרן שלו. והוא היה בהלם, החברה הזאת היא כבר לדעתי שווה 8 מיליארד דולר בשנייה, הוא כאילו לא האמין שבסוג כזה דבר לא אתי, ואיף שני מנהלים
מהקרן. לא בתיאום איתו.
לא בתיאום איתו, הוא לא ידע מזה. כן, כמו שאמרת, אז הגרוק והגרוק הזה קצת מבלבל, וגרוק המעבדים תובעים את גרוק של אילון מאסק.
מה שקצת הזכיר לנו, תביעה ישנה מההיסטוריה הקומית הישראלית.
קרקר נגד קרקר. אתה מכיר את נרוטו?
אני הכרתי אותו כשאתה קראת לי לפגוש יזמים שלך, וסיפרת
סיפור... אתה יודע שזה ההיילייט של הנסיעה שלך.
זה ההיילייט של הנסיעה, אני חייב להודות.
אוקיי.
ואני אנסה לפתוח את הפה באותו גודל שנפתח לי בפגישה המקורית. נרוטו זו דמות, אני מהבן שלך.
שהבן שלי חולה עליה, כן. הסדרה נקראת נרוטו, הדמות נקראת איטאקי.
כן, אסור לך לטעות, הרי יאכלו אותך פה
בגובות. נכון, בדיוק.
הסיפור הוא שרצית לקנות לו מתנה?
כן.
והמתנה זה משהו מיוחד שיש רק לו אחד כזה. אז למה לא לעשות לו בובה כזאת סרוגה? של ה-Itachi הזה, ואז אתה מראה לי את זה, ושעשית את זה עם בינה מלאכותית, שיצרה את הדבר הזה.
עם חברה שקוראים לה תידור, ובעצם מה שקורה זה אתה מכניס לתוך המערכת, אתה כותב, אני רוצה בובה סרוגה של Itachi,
ודלי שלוש מייצר לך תמונה?
ודלי שלוש מייצר לי את התמונה שלה, ומסתכלות כל מיני קרפטריות.
לא, רגע, בבעיה איך לתת את התמונה מתנה? מה אתה עושה? תדפיס את המסגר? מה עושים עם זה?
אוקיי, אז בעצם אני מעלה אותה לתוך המערכת, ואני אומר, אני רוצה בובה אמיתית כזאת. מה שראיתם שהבינה המלאכותית יצרה?
Make it real!
תעשו לי את זה אמיתי. קיבלתי מיד שלוש הצעות מחיר, מכרנו באחת מהן,
ודני מוציא מהתיק את זה. אשכרה. אשכרה, הבובה, סרוגה, אמיתית, רואים? זה לא מודל תלת ממד, זה לא דלי שלוש, זה הבובה האמיתית.
עכשיו תסתכל...
רגע, הבן שלך יודע שזה בדרך?
לא, הוא יודע, אבל תסתכל כמה זה דומה, שים את זה ליד הבובה...
כן, הנה. טוב, זה, נו מה, זה.
ופשוט היא, היא לקחה ויצרה את זה...
יש לו חרב על הגב.
כן, אחד לאחד בדיוק כמו הבובה האמיתית. וזה רק מראה לך איזה דברים מדהימים יכולים לעשות ב-AI.
רגע, זה עוד לא כל הדבר המדהים, הסתכלת על הדבר הזה ושאלת לך מי הכין את זה, אמרת לי אמריקאית. אמרתי, טוב, זה נראה לי $180 כזה, כמה זה יעלה?
40.
40.
$40 זה עלה, עבודת יד זה מה שנקרא one piece, כאילו גם אם תרצה לייצר עוד אחד כזה,
זה לא יצא כזה.
לא יצא לאותו דבר בדיוק.
בקיצור, זה אפליקציה בשם תדו, היא עובדת, אפשר להשתמש בה, ולהזמין ככל העולה על דמיונכם.
מה שאתם רוצים.
ובדמיון המילה מלאכותית.
הכל באמצעות AI, ואיך ה-AI בעצם דווקא מביא לביקוש שאין אותו בעולם האמיתי, כי הרי היום אתה נכנס לאצי, אתה רואה מה יש על המדף, עוד גמל מעט זית, לא רוצה גמל מעט זית, אני רוצה פנדה מעט זית, אין לך. אתה יכול לכתוב עכשיו בדלי או ב... לא משנה, אתה יכול לכתוב בתוך שם, אתה יכול לכתוב בתוך המערכת עצמה, אני רוצה פנדה מעט זית, AI ייצר דמות, יראה את זה, זה מישהו שיודע לגלף עץ וייצר לי אחד כזה. מי שגנב את הכותרות השבוע יותר מכל אחד אחר, זה ברני סנדרס. הוא אמר, הגיע הזמן להצעת חוק של 4 ימי עבודה בשבוע. ולמה הוא אמר את זה?
בגלל
ה-AI. זה כאילו הצעה סוציאליסטית. הוא אמר, ה-AI בא ולוקח את העבודה. אז במקום שהוא ייקח לנו את העבודה, בוא פשוט נצמצם את השבוע.
במקום שלחצי מהאנשים תהיה עבודה מלאה, בוא נעשה שלכל האנשים תהיה חלק מהעבודה.
כן.
הוא מאוד מאוד צודק. אגב, לא בטוח שזה נכון מחר, אבל כדי להגיע עם התהליך החקיקתי הזה, לרגע הנכון צריך להתחיל אותו היום.
הוא רוצה להאיץ את זה מאוד, וזה מוביל אותי למה שאנחנו בעצם מדברים עליו כל הפרק הזה וכל השבוע. זה שבוע של מחשבות מטורפות על AI. בספר המפורסם שכתב ריי קורצווייל על המכונות החושבות, קוראים לו הרגע הסינגולריטי, הרגע של הסינגולריות, אני לא זוכר את השם המדויק לספר, או איך מכונות חושבות. הוא חזה שם שזה יהיה ב-2045, כתב את זה ב-2005, את הספר הזה. זה היה התאריך, ודיברנו על זה גם באחד הפרטים.
ומאז התאריך הולך ומתקצר ומתקצר ומתקרב.
זה מה שאני בא לספר לך. השבוע הוא התראיין, והוא אמר,
אופס,
2029. שהוא כבר אומר את התאריך הזה כמה זמן. הוא אמר את זה לדעתי בפודקאסט של לקס פרידמן, אם אני לא טועה. שמע את זה אילון מאסק ואמר, לא, הוא טועה. שנה הבאה זה כבר יעבור את האדם הממוצע. 2029 זה יעבור את כל האנושות.
היכולת הקוגניטיבית של מערכות ה-AI.
תעבור את כל האנושות.
וזה מתחבר למה שאמר ג'נסן הואנג כאן מ-NVIDIA, ממש לפני שבועיים, שלושה. אל תלמדו את הילדים תכנות, כי עד שהם יהיו גדולים כבר לא יצטרכו תכנות, שפת התכנות הבאה היא אנגלית. וגם אני שאלתי אותו, אז תן טיפים, מה אמור הבן אדם שעכשיו צופה בנו, שהוא בכלל לא מתכנת, הוא עורך דין, היא רופאה, מנהלת, ארכיטקט, מה לעשות? והאמת שאני חושב שלא היה לו כל כך טיפ ברור להגיד, כן, כולם צריכים ללמוד ולהיכנס, זה ברור. אבל מה רע שבחיים שלנו אנחנו נשקיע זמן בללמוד פסנתר, או כינור, או ג'אגלינג?
ואיך להתפרנס אבל בדיוק.
על זה לצערי הוא לא ענה, ואני חושב שברני סנדרס מציע כאן אולי את התשובה. אגב, גם ביל גייטס פה אומר, לרדת לשלושה ימים בשבוע, וברור שזה המשך הדרך.
כן.
לא שזה רע.
לסיום ציטוט גם כן מהשבוע, דווקא ציוט של סאם אלטמן בטוויטר. זו השנה המעניינת ביותר בהיסטוריה האנושית, למעט כל השנים שעבור אחריה.
מזכיר לי איך שאנחנו פותחים את הפרקים האלה. טוב, השבוע היה מטורף. בקיצור, נראה לי שאנחנו מבינים את המגמה. אנחנו נגיד תודה לאפרת מירון, העורכת שלנו, ולחברים בצוות הטכני, ומה זה שאני הצוות הטכני?
אתה הצוות הטכני. תודה, דרור.
אוקיי. וכמובן, לחברים שלנו במאקו, אתם מוזמנים לדבר איתנו בקבוצה, בפייסבוק, הקבוצה בזמן שעבדתם, או באתר כאן, hopapop.bio/בזמן, או בוואטסאפ 03-7676-012. עד כאן, פרק מיוחד ב...
מסן פרנסיסקו. קצת רועש, קצת רועש, אבל...
אנחנו מפעיל AI וזה ינקה פה את הכל.
מה, ברור.
תודה רבה, דני.
תודה רבה, ביי.